על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
איתנו נמצא באולפן אדם בראשית הכל, בן אדם, חזן, זמר, מוזיקאי, יוצר, מה אני עוד יכול להגיד עליך? זיו יחזקאל. קודם כל, תודה רבה שכיבדת אותנו כאן בנוכחותך, כאן אצלנו ברדיו כל חי מיוזיק, ועל זאת באמת כולנו תודה והודיה גדולה לך על שהגעת אלינו לאולפן. צהריים טובים.
צהריים מבורכים. שבח לאל.
יופי. אנחנו הבאנו אותך לאולפן, ואני באופן אישי הבאתי אותך כאן לאולפן, ברוך השם יזמתי, וכאן נמצא איתנו גם באולפן ליאור מיכאל, גם חבר יקר, איש יחסי ציבור ומדיה. קודם כל, צהריים טובים לך, ליאור.
צהריים טובים. תודה רבה גיל על האירוח.
באהבה, באמת באמת באהבה גדולה. מי כמוני, כולם יודעים שאני מעריך מאוד את הזמר, החזן. תגיד לי אולי אתה, זיו, תן לי את ההגדרה שלך, מי אתה? מה אתה? התקלתי אותך על ההתחלה?
כן. אני משתדל לחשוב שאני מוזיקאי. זאת אומרת, אני רוצה לחשוב שאני מוזיקאי.
ולמה אתה משתדל לחשוב ככה? תסביר לי בבקשה.
כי קודם כל אני לא מוזיקאי. כי בשביל להיות מוזיקאי צריך ללמוד מוזיקה בצורה ממוסדת, רב-תחומית. להקיף מלא נושאים של מוזיקה כדי להגיד אני מוזיקאי. אם אני אעמוד מול מוזיקאים אמיתיים, אז סביר להניח שאני לא יודע על מה הם מדברים.
ומה ההבדל בינך לבין מוזיקאים אמיתיים?
היקף הידע שהם מקיפים, מגוון סגנונות מסביב לכדור הזה, נוסחאות מוזיקליות שאם אני אראה אותם, סביר להניח שאני לא אבין מה הן אומרות. כי אני אינטואיטיבי, אז אפשר להגיד יותר מוזיקלי.
אוקיי.
פחות מוסיקאי. מוסיקאי זה ממש דרך שצריך לעבור כדי להיות.
ואתה יודע, אני עדיין המאזינים לא יודעים למה אני הבאתי אותך כאן לאולפן, גם כי אנחנו לא יכולים לצערנו לשדר קטעי מוזיקה וכאלה, אבל מאוד מאוד חשוב לי, ומי כמו המאזינים שלנו כאן כמידי יום משתיים עד ארבע יודעים שאנחנו מרבים לדבר על עיבודים ועל לחנים ואפילו יצירות, אם זה מזרחיות, ים תיכוניות, חסידיות, ואני מדבר איתך שכל צד זה אפילו הארדקור שלו, אתה יודע, המרכז שלו. יכול להיות שדר פה, אתה יודע, איזושהי יצירה מוזיקלית של זמר בשם ינקי דסקל, שהוא זה חסיד ויז'ניץ, וכל מיני, ואפילו כל מיני יצירות מוזיקליות ספרדיות, אתה יודע, של כל מיני זמרים כאלה ואחרים, או פייטנים, או חזנים, ואני מרבה לדבר על זה. אז לקחתי כפרויקט דווקא את תשעת הימים הללו, שאני אוכל להביא לכאן אדם, כמוך, וכשנוכל קצת להרחיב בדבר יותר. אז אתה קודם כל חזן, נכון? גדלת מן הסתם כחזן, למדת בבית, גדלת בבית שהנחילו בו קצת את הערכים האלה, או שאתה לבד למדת את זה?
כן, אני לא חזן במקצועי או בהכשרתי, אני לא חזן בפועל במקצוע, פחות מתעסק עם זה. מכיר את העולם של חזנות מאוד טוב, ראשית הדרך המוזיקלית שלי התחילה ועברה דרך הטבע, אז אני מכיר את העולם הזה.
מה הכוונה דרך הטבע, אם אפשר לדעת?
חזנות, כן, בחזנות. היום לא מתעסק עם זה באופן מקצועי, זאת אומרת, כמקצוע, המקצוע הרשמי שלי.
אין דוגמה עכשיו, אני רוצה להזמין אותך שבת שתהיה חזן, אתה תבוא או שלא תבוא?
לא, סביר להניח שלא.
למה? כאילו, למה שלא, אתה יודע, קצת תנאים לי ותיתן לי קצת...
כי אני נאמן להגדרות. ואני חושב שמישהו הוא חזן, הוא צריך לחיות חזן. לגבי כל מקצוע, באופן כללי, לא רק לגבי חזן. מה שהמקצוע שלך זה משהו שאתה צריך לנשום אותו, לחיות אותו, לחשוב אותו כל הזמן, ואני לא שם, במקום החשיבה שלי.
מה הכוונה? אני ברשותך ארד איתך לרזולוציה הזאת.
בשמחה.
אתה יודע, בשולחן ערוך, כל חזן יודע שדיני חזנות זה סימן נון ג' בשולחן ערוך. אני חושב שחזן קודם כל צריך לדעת את הדבר הזה. סימן נון ג' בשולחן ערוך זה הלכות חזנות, כמובן שלצערנו, כן, גם אני לעצמי והרבה מאוד חזנים משתדלים לפחות לעמוד בקריטריונים שההלכה נתנה להם, כדי שיעמדו בקריטריון, כדי שיוכלו באמת להוציא את הרבים על הצד הטוב ביותר ידי חובה. אני חושב שזה הקריטריון הראשון, לזה התכוונת שאתה אומר לחיות חזנות ולנשום חזן? זה הכוונה?
זה קודם כל מהמקום הרוחני, כן. זאת אומרת, יש הלכות שהן לחזן, ויש לאחרונה, יוצא לי להם בכל מיני שהם ספרים שמתעסקים במוזיקה מהזווית היהודית, מהזווית ההלכתית, מהזווית החסידית, בכל מיני זוויות, ואני מתחיל להבין כמה שזה באמת מקצוע הרבה יותר גדול. יש למשל סיפור שיצא לי לקרוא לאחרונה, שמביא אותו רבי אהרון רטה בשומר אמונים, על אחד מחסידיו של הבעל שם טוב, שבא ואומר לו, רבי, מה הייעוד שלי בחיים? אז אומר לו, אתה צריך להיות החזן שלי. אז אומר לו, אני לא מבין במוזיקה, אין לי שמץ במוזיקה, אין לי גם קול יפה. אומר לו, לא צריך קול יפה ולא צריך להבין במוזיקה, אתה תהיה החזן שלי. רק צריך שתשיג את חל הנגינה, זה מה שכל זה, כל מה שצריך.
וואי.
אנחנו, הלוואי שנבין מה זה אומר, כן? אבל זה מרגש לשמוע את זה בכל מקרה. והבעל שם טוב עשה כנראה איזה שהם פעולות להעלות אותו לחל הנגינה, ואכן הוא הפך להיות החזן של, של הבעל שם טוב. והיה מתפלל לפני עמוד, וברבות הימים אחר פטירתו של הבעל שם טוב, יצא לחזן הזה להגיע לרבי אלימלך מליז'נסק, להתארח אצלו שבת. עכשיו, הסיפור הזה חשוב, דווקא הסיפור של, שקרה אחרי פטירתו של הבעל שם טוב, כי היה מלחמה, זאת אומרת, לא מלחמה, ויכוח בין רבי אלימלך לבנו של רבי אלימלך, שבנו של רבי אלימלך מאוד רצה שהחזן של הבעל שם טוב יעבור לפני התיבה, בבית מדרשו של רבי אלימלך, ורבי אלימלך לא הסכים. כלומר, אני מפחד שהוא יסיח את דעתי מהתפילה, אני לא אצליח להתרכז אם אני אשמע אותו. כמובן שלא מדובר על, בכוח ריכוז של צדיקים כאלה, לא מדובר על זה שאני אגרר אחרי לשמוע את המוזיקה שלו. כל איזה דרגות כאלה של חזן שהיה אצל הבעל שם טוב, אני מפחד שזה ריבוי אורות מדי בשבילי. עד כדי כך. בסוף עשו איזושהי פשרה, שהוא יעלה בערב ולא בבוקר, או לא יודע. סוף הסיפור הזה הוא מעניין עוד יותר, כי בסופו של דבר, החזן הזה נפטר, והוא בא בחלום לבס שלו. אצל, בחזנות אשכנזית יש קולות.
מקלה, נכון.
מקלה. אז הוא בא לבס שלו, שהבס זה הבסיס, זה הבייס, מה שתופס. והוא אמר לו, אתה צריך להגיע אליי לישיבה של מעלה. והבס אמר לאשתו, הגיע אליי חזן בלילה, ואמר לי, רוצים שהוא יעלה להתפלל בישיבה של מעלה, אבל הוא אמר שהוא מתעקש, שהוא לא פותח את הפה בלי הבס שלו. אז צבי לי צוואה, כי אני צריך ללכת. זה היה מוצאי שבת, והוא אכן נפטר. כך מביא רבי אהרון רטה בשומר אמונים. אנחנו מדברים פה על דרגות מאוד גבוהות, אמנם, אנחנו לא שם, ודאי שלא.
אבל להבין
לי שיש. אבל הכיוון, אני בכוון המקצים בשביל להבין את הכיוון. זאת אומרת, חזן זה מקצוע עם אחריות מאוד רבה, הן הלכתית, וגם צריך, גם מהמקום הארצי, צריך מאוד לחיות את זה. כל הזמן לשמוע ניגונים של קטעי תפילה, צריך מאוד לצלול לתוך המילים. איך להגות אותם נכון, מה ביאורי מילים שלהם, איך לפסק אותם נכון. צריך לחיות את זה.
אני מאוד רוצה דווקא להעריך איתך בנושא הזה. חזן, אני זוכר כשאני, היו לי כל מיני תלמידים כאלה ואחרים, אתה יודע, שניסו קצת ללמוד וכאלה, אז אני חושב שאמרתי להם כל הזמן שחזן מתאפיין קודם כל, מעבר לעניין ההלכתי, כמו שאמרת, רוחני, זה החיבור לטקסט. כי לצערנו, הרבה אנשים לא לומדים את זה היום, אז הם לומדים על המנגינות, אני אקרא לזה בשפה המקצועית יותר מקמים, ואיך להעביר וכו', ואיך לא לשעמם, ודבר שבאמת לא לומדים אותו הרבה, כמובן שאני ראיתי שאתה שם על זה המון המון דגש, ועל זה באמת קרדיט גדולה לך, שעל החיבור לטקסט, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
בוודאי, זה הכל, מכיוון שקצת כאילו אני בכוונה אגלוש לאיזה שהם מושגים רוחניים, כי אנחנו עוסקים ברוחניות, נכון? כן. אומנם זה מוזיקה, אבל מוזיקה היא מקצוע רוחני, בפרט בהקשר של תיבה, חזנות, תפילה. אז אנחנו יודעים שכל דבר יש, צריך להיות חיבור של אור וכלי. אור בלי כלי לא יכול להתקבל. כלי בלי אור הוא נשבר, כי אין מה לעשות בלי אור. אנחנו יודעים שאותיות, מילים, דיבורים, הם כלים. כלים שבהם נבראו שמיים וארץ. האותיות. המוזיקה היא הרבה יותר רוחנית ממילים, מכיוון ש אי אפשר לכתוב אותה. אומנם באלף השנים האחרונות המציאו שיטה לכתוב צלילים, כן? אבל עדיין, הם לא נועדו להיכתב מראשיתם, כמו אותיות ומילים. אז בעצם אם האדם מתעסק בפן המוזיקלי של החזנות, והוא לא מתעסק עם הטקסט, אז הוא אולי מושך הרבה הרבה אורות, אבל הוא לא מייצר כלים שיקבלו את האורות האלה. ואיך זה בא לידי ביטוי בפועל, בפרקטיקה? אני פוגש הרבה אנשים, גם כאלה שמגיעים אליי לקורסים, וכאלה שמדברים איתי על כל מיני בעיות אישיות שלהם עם הדבר הזה, ואני שומע לפני בן אדם שהוא מבין במקמים, הוא שולט, יש לו קול טוב, הכל נכון, הכל עובד, אבל הוא פותח את הפה בתפילה, והוא משעמם. משהו לא עובד, משהו לא עובר לך, אתה אומר מצד אחד יש פה הכל, מצד שני, בתוצאה, אין פה כלום, כאילו המכלול חסר, אתה שואל מה יכול להיות כאן, מה יכולה להיות הבעיה, יש לו קול נעים, הכל בסדר, למה זה לא חודר אליי, למה זה לא מדבר אליי? כי מילים הם כלים והם מדברות. אם אני מדבר איתך, אז אנחנו לרוח ממללה, זה יוצר את הקשר בינינו.
החיבור.
זה יוצר את החיבור בינינו. אבל אם אדם מרוכז בלחשוב על איך, איזה מעבר אני אעשה, ואיך אני יעבור מאיפה לאיפה, ואיזה מקם אני אעשה עכשיו, זאת אומרת, בעיקר החשיבה הולכת מוזיקלית, בעצם יוצא שכל התפילה הוא לא נמצא במילים. אז הנשק החזק שלו, כי בסוף אם נצמצם את הכל, המקצוע שלו הוא מילים, הוא דיבורים. אחרת הוא היה נעימה, הוא לא היה חזן או פייטן או זמר, אלא אנשים שמתעסקים עם מילים, עם דיבורים. וכאשר הדיבורים לא מבוררים כמו שצריך, אז זה נופל.
אז איך
גם באמת... עם הרמה המוזיקלית היא מושלמת.
כן, אז איך באמת חזן יכול לעבוד על עצמו? או אדם שמחזן או זמר או לא משנה מי שלא יהיה, איך באמת הוא עובד על עצמו בקטע הזה? איך באמת הוא מרגיש, איך הוא גורם לעצמו להתחבר לטקסט? אני חושב שכאילו חזן צריך לעשות מן הסתם את השיעורי בית שלו, אתה יודע, לפני כן, אולי, אבל מה לדעתך צריך באמת חזן לעשות כדי להתחבר לטקסט?
קודם כל צריך להכיר את הטקסט מספיק טוב. וכשאני אומר להכיר, זה לא אומר עכשיו שבגלל שהבן אדם חזן 12 שנה, והוא מכיר כבר את התפילה בעל פה, לא היכרות הזאת אני מדבר, כי ודאי שהוא מכיר את הטקסט בעל פה, הוא יכול לעצום עיניים ולהתפלל, והוא זוכר כל מילה בעל פה. העניין הוא לשבת פעם אחת עם הטקסט, ולהסביר אותו לעצמו, לקרוא אותו כמו שיר, בלי מנגינה עכשיו, רק לפסק אותו נכון. אני שומע הרבה פעמים בחלוקה, ששוב, היא באה בטעות כתוצאה מהלחן, כי הבן אדם בונה לעצמו מהלך מוזיקלי בראש, ואז הוא מכיל אותו על המילים, יהיה איך שיהיה. ולרוב זה בא על חשבון הפיסוק. הפיסוק לא נכון, יוצא שאני לא מבין את המשפט, אז קודם כל צריך להצטמצם לטקסט עצמו, תפוס את הטקסט, תקרא אותו לעצמך, בצורה כמו שקוראים שיר. תכניס את האינטונציה הנכונה, תקרא אותו עם פיסוק נכון, אפילו היו חלק שהמלצתי להם לעשות, כמו מעין טעמי המקרא בסידור. טעמי המקרא זה דבר נפלא, פיסוק שם. תעשה לך טעמי המקרא, פה אתה מרגיש שצריך להיות איזושהי התרוממות, איזושהי עלייה מדורגת, אז תעשה תלשה ואחר כך תעשה אז לגיריש. פה כבר צריך להיות ממש איזה זה, תעשה איזה שני גרשין או פזר גדול. וזה עוזר מאוד לפסק את הדברים. אנחנו יכולים לראות את זה שאם למשל אנחנו קוראים תהילים, יש שם טעמי המקרא, של התהילים, טעמי אמת. וגם אם אני קורא את זה באיזה לחן שאני ממציא לעצמי, תופס איזה מקם ומתפעט עליו, עצם זה שהטעמי המקרא יושבים מול העיניים, זה עושה סדר. נכון. אני יודע איך לקרוא את זה.
נכון, התנח בתהילים זה כמו, זה כמו פסק, זה כאילו כמו
טעם מפסיק.
טעם מפסיק, בדיוק.
כן. יש לך פה לעשות עצירה.
בדיוק.
יש לך מקף שהוא סוג של פיסוק פלוס חיבור. זאת אומרת, אתה חייב לעשות תנועה כפולה, וצריך להרגיש את הדברים האלה. אז אם האדם מרגיש שהוא מדבר, ובסופו של יום כשהוא עולה לתיבה, הרי המוזיקה יושבת לך בראש. אתה מלא במוזיקה, אתה יודע, למדת. אז מה אתה צריך ללחץ מזה? למה אתה צריך לחשוב על זה? פשוט תקרא את המילים, תייצר כלים, האורות ייפלו לשם לבד.
אוי, זה
כי
גדול.
זה טבעם של אורות להימשך לכלים. אבל כשלא מייצרים כלים, אז לא קורה כאן כלום.
אוי, זה גדול. באמת, באמת, אני חושב שזאת נקודה מאוד 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 חשובה.
בוא תשמע דבר מעניין, אוקיי. בהקשר הזה. אם נסגור את הפינה הזאת כבר, אז בסיפור. לא ספציפי, אבל אני אקח דוגמה מתוך סיפור אמיתי. יוצא לי הרבה פעמים שבאים אליי כל מיני חבר'ה שמתעסקים עם מוזיקה ורוצים, אתה יודע, לשבת, לעשות שיחה על זה, כוון אותי דרך וכו'. וזו בעיה שחוזרת על עצמה הרבה, בעיקר בדור הזה. החשיבה היא מאוד רק מוזיקלית, מוזיקלית, איך אני מייצר כאן מוזיקה, אבל שוכחים שהבסיס הוא בעצם המילים. אז ישבתי עם מישהו שהוא שר שיר מקורי שלו, ולא הולך לו, הוא שר והוא משמיע לי את השיר, יש לו קול נפלא, הוא מוזיקלי מאוד, שומעים את המוזיקליות בקול שלו, יש לו חוש של קצב, הכל נכון, אבל שוב, כמו שאמרנו מקודם, משהו לא עובר. והחבר'ה המקצועיים באולפן אומרים לו, תשמע, משהו פה לא עובד. אז הוא ביקש להתייעץ איתי על העניין הזה, וישבנו. ואז עשיתי את כל התהליך של איך לעשות היכרות עם הטקסט, יש ממש תורה שלמה של זה אגב. בקורס שלי אנחנו עוברים עליה ממש, זה נקרא מתוד, זה ממש להכיר מאחורי כל מילה איזה פעולה נמצאת, ואז כשאתה מתחבר לפעולה אתה יודע מאיזה מקום להביא את זה, וכן זה הדרך. ואז קרה דבר נפלא, זה הסיפור בעצם. יצא שהוא שר פתאום בצורה שונה, הוא פיסק דבר, למשל יש לנו נטייה להגיד לפעמים כי עוד לצורך העניין, פתאום יצא לו באופן טבעי כי עוד, הוא לא שם לב לזה אפילו שזה קרה, ובדקתי איזה שורה אחרי שורה, פתאום רק, פתאום מדגיש רק זה עוד, כל מיני מילים כאלה, בלי לשים לב, זאת אומרת, זה לא צריך כל מה לחשבן את זה, כי אנחנו רוצים לשחרר את האדם ממחשבה, אתה צריך להיכנס לתוך המילים ופשוט לדבר עם, 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 עם מי שהתפילה עולה אליו, לדבר אותם. אבל כשאדם מפענח, לפחות פעם אחת עם עצמך את הנקודה הזאת שנקראת איך לטפל בטקסט, ואיך להרגיש ולהגיש טקסט, פתאום בעיות נפתרות לבד.
איך זה נקרא בשפה המקצועית?
מתוד.
מתוד? מתודליות, נכון, כאילו מתוד.
מתוד.
זהו, יפה, המשחק הזה בתוך המילה, תוך כדי הבנת הטקסט.
כן, אני לא מדבר על משחק ברמה התיאטרלית, כי מתוד זה מונח ששאול מתיאטרון.
נכון.
אבל אני מדבר על העיקרון, כיוון המחשבה לשם, לתוכן הפנימי, לפענח טקסט. הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים לפענח טקסט. בגלל, ולפעמים דווקא בגלל שאנחנו מכירים אותו כל כך מכל שבת, אנחנו לא טורחים לפענח אותו אף פעם.
וואי. הייתי מבקש לך לעשות איזושהי דוגמה, אבל אתה יודע, לא יודע, יש לך איזה משהו ככה בשלוף לתת לי בראש?
כן, יש דווקא דוגמה שחוזרת על עצמה, אני אוהב להשתמש בה, כי כל מי שמתעסק עם הז'אנר הזה מכיר את הפתיחה הראשונה בבקשות. אוי ובואי, לא נכיר לפחות הפתיחה הראשונה, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. בואו נעשה סימולציה.
Okay.
הפסוק הבא.
אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה.
מה אמרת כרת?
אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מה אמרתי?
תסביר.
שלעתיד לבוא.
ביום מילים.
שלעתיד לבוא ימלא שחוק פינו ולשוננו.
מה פירוש ימלא שחוק פינו?
ימלא שחוק פינו, שהפה שלנו ימלא בשחוק.
או, הסברת את זה נכון, והסברת את זה מעולה, אבל לא שמעתי את זה כשאמרת את המשפט.
אוקיי.
אז ימלא שחוק פינו. אנחנו רגילים לעצמית, אז ימלא שחוק פינו, כאילו ששחוק פינו זה צמד מילים. שיתמלא שחוק פינו. ושחוק פינו זה לא מושג שקיים, שחוק פינו. כמובן, כמו שאמרת, שהפה שלנו ימלא שחוק. ואני נותן הדגמה, איך זה נשמע כשאנחנו הולכים על המשפטים הקבועים, אז ימלא שחוק פינו, לשוננו רינה, ואם אתה עושה איזושהי רגע של התייחסות עצירה, אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. משהו קורה בתחושה, פתאום קורה איזה רגע של חיבור, והקהל מבין פתאום מה אומרים שם. עכשיו פתאום כבר לא חשוב אם עשית את זה בצורה הזאת או בצורה אחרת, כי הטקסט עבר, הרגשתי מה אתה רוצה להגיד לי, התחברתי.
אני אוכל להתעכב איתך שנייה על הדבר הזה שנקרא מקמים, אני מתאר לעצמי שיש לנו הרבה מאוד מאזינים שלא כל כך מבינים, תן לי על קצה המזלג.
מקם זה בעצם אופן טיפול מסורתי בסולם, אם אפשר להגדיר את זה כך. אנחנו יודעים מה זה סולם מוזיקלי. סולם מוזיקלי זה בעצם רצף של שבעה צלילים שונים, והמרווחים ביניהם, יש טון או חצי הטון, כמו שיש בפסנתר, לפעמים יש שחורים, לפעמים אין שחורים, הם יוצרים חוויה שונה בכל סולם. הרצף שהוא משתנה אז הוא יוצר חוויה שונה. רק שבמוזיקה הערבית, אבל לאו דווקא, גם בטורקיה, בפרס ועוד הרבה מדינות, במרוקו, יש מה שנקרא שיטת אופן החשיבה הוא מודלי. מודלי זאת אומרת יש תבניות מסוימות. לא מספיק לקחת רק את צלילי הסולם ולנוע ביניהם, אלא יש גם דרך מסוימת תרבותית, שכך זה עובר מדור לדור, שאם לא עשית את זה בדרך הזאת, זה לא נקרא מקם הזה.
אוקיי, וכל מדינה יש לה את התרבות שלה בעניין הזה.
בוודאי.
אוקיי.
זה עניין מאוד 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 רחב. אז מקם זה בעצם, לרוב אומרים שזה נובע מהמילה מקם, זה כאילו בערבית מקום. זה לא כל כך מדויק. אני מצאתי הגדרה במילון של שרוני, שאומרת המילה מוקם בקובוץ, התמם בקובוץ. הפירוש המילולי שלה הוא שהות או שהייה. שהייה, זאת אומרת, איפה אתה מתעכב? איפה אתה שוהה? איפה אתה ישן? זאת אומרת, מה המסלול שלך? כי יש שני אנשים שלחו באותה הדרך, וכל אחד יראה משהו אחר. מסכים איתי?
נכון.
אנחנו נלך לאותו טיול, אותו מסלול. אחד יראה שהדרך היא מעייפת, אחד יראה את העצים, אחד יראה את זה, אחד יראה את הנוף במכלול. כל אחד יחווה אותה בצורה מסוימת. וזה בדיוק העניין. הסולם הוא אותו סולם במרוקו, בעיראק, וכן על זה הדרך. אבל איך אני חווה את הסולם? השהייה, איפה אני שוהה? גם פיזית וגם במיינד שלי, איפה אני שוהה, זה כבר, זה הופך את העניין למקם. בעצם, אופן הטיפול המיוחד, הייחודי לכל תרבות. איך אני נע בין צלילי הסולם?
אז יש את התבנית הידועה שכולם יודעים, התבנית המז'ורית, הדורי מי פסולסי, נכון שזה בשפה המקצועית המזרחית נקראת מקם אג'ם, נכון?
אג'ם, כן.
אז דוגמה, זה פחות או יותר דוגמה לכל מי שרוצה לדעת, פחות או יותר על התבניות שדיברת עליהן, נכון? שזה דורי מי פסולסי, שזה אחר כך אנחנו נעים בתוך זה, וככה זה יוצר לנו את ה...
כן, שאגב דבר מאוד מעניין, ראשית המוזיקה הייתה מודלית. זאת אומרת, המוזיקה המערבית המוכרת כיום היא אינה מודלית. ג'אז הוא הכי קרוב לזה, אבל יש כל שאר הסגנונות, הם לא מודלים. שוב, למעט מדינות המקם, אם אפשר לקרוא לזה כך. אבל ראשית המוזיקה, בימי יוון העתיקה, הייתה מודלית. כי בעצם גם מז'ור ומינור הם נגזרים מתוך מערכת מודלית. למינור או אג'ם שלנו, קראו פעם יוני.
אוקיי.
היה לו שם, קראו לו יוני. זה קיצור של יוניון או משהו כזה, יוניון, לא יודע בדיוק, משהו לטיני, ויוניאן אני חושב, כן. והמינור, מה שאנחנו קוראים לו נהוואנד, הוא היה פעם איולי. זאת אומרת, הם היו מודוסים. כשאני אומר מודוסים, הסולם לא השתנה, אבל שוב, אופן הטיפול בו היה שונה. הוא היה יותר דומה, זאת אומרת, לפני שהמוזיקה המערבית התגבשה למה שאנחנו מכירים היום, אופן הטיפול בסולמות היה יותר דומה למה שאנחנו עושים במוזיקה המזרחית. החשיבה היא מודלית ולא רק תחנות אקראיות בסולם. חשיבה היא מודלית, וזה מעניין. זאת אומרת, זה המקור למוזיקה, אופן חשיבה מודלי.
אני מתאר לעצמי שיש עוד הרבה מה להרחיב בעניין הזה של בדיוק של המודוסים והמודליות, נקרא לזה. אפרופו העניין של החשיבה והרגש, אנחנו ניגשים כאן לסוגיה, זה לא אמנם שאלת המיליון דולר, אבל זו סוגיה מאוד מאוד חשובה, העניין של הסולפג' בעולם המזרחי. זה העניין של החשיבה מול הרגש, נקרא לזה. בעולם המערבי, תציג לזמר, תציג לאיזשהו נגן, עכשיו קטע שצריך לנגן, תבוא, תגיד לו את זה, נו, זה עכשיו, זה פרדדדדדם, זה הקטע הזה, הוא הסתכל עליך, תביא לי את זה כתוב, מה, אתה לא מתבייש לבוא, לשיר לי את זה בצורה כזו, הוא מסתכל עליך כעל ממש אבם, ממש עצם בלתי מזוהה, ולאדם, ולנגן שהוא מזרחי, תבוא, תגיד לו, תראה לו כלים, תגיד לו את זה בסולם כזה וכזה, הוא מסתכל עליך, הוא לא מבין מה, על מה אתה מדבר. מה, איפה האיזון ביניהם? מה צריך לעשות? למה בעולם המזרחי לא היה תווים, או שאין תווים, או שהיה פעם, אני לא יודע, בעולם המערבי שישנו, בוא תסביר לי. לא, רק לי, למאזינים כמובן.
תראה, ככלל, אני חושב שדברים הם לא מתנגשים. גם דברים שנראים מתנגשים, לרוב הם נועדו לקרב אחד את השני לאמת יותר. כי האמת נמצאת בדרך כלל ביניהם. האמת לא נמצאת אצל אף אחד. לא בימין ולא בשמאל. האמת היא איפשהו באמצע. והימין והשמאל הם יהיו הסוג האיזון שייתן לו את הבלנס לאמצע הזה שלך שיבוא. ראיתי פירוש יפה, בעל שם טוב, עוד פעם בעל שם טוב, אתה רואה על התורה. על פרשת בלק, ראה שאין פתחיהם מכוונים, על הפסוק מטובו. ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, אמר ראוי שתשרה עליהם שכינה. מדרש מפורסם. אז אומר הבעל שם טוב, הפה של האדם זה נקרא פתח, זה נקרא הפתח הפונה לרשות הרבים. אז ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שהם מתווכחים, אתה רואה שניים יושבים לומדים סוגיה, הם לא מתווכחים כדי אני צודק והעמדה שלי היא הצודקת, אלא אם אתה תגיד את שלך ואני אחפש מה מתנגד לי פה ומה לא טוב לי ואני אשלול את זה ואני אאמת אותך, ואז אתה תאמת את הצמצום שלי ואני אצמצם את הצמצום שלך, בסוף אנחנו נמצא את האמת. אז ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. זה שאנחנו מדברים אחד כנגד השני, מול השני, זה לא כנגד. זה לא אנטי. זה רק בשביל למצוא בסוף את האמצע. אמר ראוי שתשרה עליהם שכינה. וזה דבר חשוב. בדרך כלל כולן נוטים לחשוב שהאמת אצלהם. באופן כללי. וגם בנקודה הזאת, המערב השכלתני בעיקר, להגיד שהוא רק שכלתני זה טעות מיסודה, מלא ברגש. הכוונה מה חשוב במעלה, וזה שהמזרח כנגד הוא קודם כל ברגש, זה לדוגמה, מה שדיברנו הנושא הקודם למען האמת, זה דוגמה של שני ניגודים כביכול, אבל אם המערב ייקח קצת מהרגש של המזרח, והמזרח ייקח קצת מהשכלתנות של המערב, אז אנחנו נקבל פה משהו
מיזוג מדהים.
מיזוג של, שהוא יותר קרוב לאמת, הוא יותר קרוב לשלמות. כי בטוח שאיפשהו בנקודה של בריאת העולם הכל התחיל מנקודה אחת. איפה שהתפצלנו. אז השני מזכיר לך, בוא אתה קצת אליי, אני אבוא קצת אליך, ואז אנחנו נמצא את הנקודה הזאת בעצם. אותו דבר גם לגבי עניין של טיווי. מוזיקה המזרחית וטיווי זה קצת היום נתפס כדבר והיפוכו. כי מוזיקה המזרחית, אחד הכלים החשובים שלה זה אפקט ההפתעה, האילתור. זה שהקהל יושב מול הזמר ואין לו מושג מה הולך לקרות בעוד רגע. אפילו הזמר בעצמו לא יודע איך הוא יעשה את השורה הבאה. ברגע שאתה שם תווים, אתה הרסת את מקור החוויה של מוזיקה מזרחית. שללת את זה, כי יש ככה מנגנים, וזה מה שעושים. אז בעצם זה לעקר את הסגולה של המוזיקה המזרחית. ומוזיקה מערבית היא מצד שני בדיוק ההפך, כי היא בנויה בעיקר על הרמוניות, והרמוניות דורשות הרבה מאוד דיוק. אז אם כל אחד יאלתר, הכל יישמע כמו בליל שלם של צלילים, ולא יצא פה שום מוזיקה. אבל בעצם, בסופו של יום, אם מוזיקאי מערבי לא ידע לייצר מוזיקה בלי תווים, זה חיסרון גדול. ואם מוזיקאי מזרחי ישלול את התווים מכל וכל כי זה לא קשור אליי, זה גם חיסרון גדול. כי למשל, אם אני רוצה לעשות מופע גדול, אני רוצה להזמין אליו, אני רוצה לעשות קונצרט, 20 נגנים. אני לא רוצה לעזר במוזיקאים ערביים, כי אני רוצה את הצבע האורגנל הערבי. כמה לדעתך חזרות נצטרך עם או בלי תווים? פעם מישהו אמר לי, במצרים, למשל התזמורת של אום קלסון לצורך העניין, שתמיד אנחנו לוקחים דוגמה, כי בעצם עליהם אנחנו מושתתים. כן, כמו אלבעוני הבית, וכל השירים הגדולים, יפרח ועיר, זה שירים שלה לצורך העניין. שגוירו מבחינת טקסטים. אבל אצלה אין תווים על הבמה. אבל תשמע, קודם כל יש גרסאות שמאחורי הבמה כן היו תווים, ורק בבמה היא לא רצתה שיהיה איזשהו צוויון מערבי, שתזמורת מערבית, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, זה אמר לי נגן אחד שהוא שמע בריאיון, כמה שעות בחודש היו עובדים הנגנים האלה, בשביל להגיע לתוצאה שהייתה על הבמה?
מטורף, אני לא רוצה אפילו לחשוב.
אז יש מספר.
אוקיי.
כן, לא צריך לנחש, יש מספר. כל ראשון לחודש המוסלמי הייתה מוציאה שיר חדש, והם היו עובדים עליו במהלך כל החודש, 30 יום בחודש, אולי למעט ימי שישי. בסדר, נגיד בערך 26-25 יום בחודש, 10 שעות ביום. זאת אומרת, כדי להגיע לתוצאה, וזה על שיר אחד, אני מדבר על שיר אחד. כל החודש עובדים על שיר אחד, אז בהיעדר תווים, זה מה שקורה. והיום מוזיקה שלא סובלת מעודף תקציבים, בעצם אתה אומר, היא לא תוכל להפיק מופעים מוזיקליים בצורה הזאת. כי לך תשלם ל-30 נגנים או 20 נגנים, 30 חזרות כפול 10 שעות ביום, זה לא יעבוד. זאת אומרת, אז התווים הוא קיצור דרך נפלא. אז אני אומר, למה ללכת נגד? למה להגיד, תווים מבטלים לי את הכיף, ומרבעים אותי, בוא נעשה פשרה באמצע. כמו שעשו במצרים, שאנחנו כך רוצים ללמוד, לחכות את שיטת העבודה שלהם, כי אנחנו מתחברים לקו הזה. אז בוא נעשה דבר באמצע. את השיר, את המלודיה, או את התפקידים, אם יש עיבודים, לומדים מהתווים, אחרי שכולם יודעים בעל פה את התפקיד שלהם, מסיטים את התווים הצידה, עכשיו יש בשביל לעשות מוזיקה מזרחית. זה נקרא מפגשי דינמיקה. אז הנה שהאמצע הוא יותר טוב מכולם.
יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אנחנו יוצאים לאיזשהו מקבץ פרסמות קצרצר, ולאחר מכן מיד שווים. כל חיי מיוזיק מנגנים לכם את היום ה-2-5 FM, שבנו ממקבץ הפרסומות, ואיתנו זיו יחזקאל. אני בכוונה, שוב, כאמור, לא השתמשתי בתואר מסוים לפני, כי אני לא יודע איך לתאר אותך. הזמר, החזן, המוזיקאי, לא יודע מה, אני אומר זיו יחזקאל, זה אתה בטוח, נכון?
זה כן.
תן לשם לדבר בפני עצמו.
בדיוק, צודק, צודק, מה שנכון, נכון, צודק.
עוד רגע אני אסיף לעצמי תארים בקצע שאתם מרימים לי פה.
אוקיי, אני רוצה לעשות איתך, ברשותך, זיו, משחק אסוציאציות קצר, ואני הולך להתקיל אותך על המילה הראשונה. מוזיקה יהודית.
פספוס.
תן לי, אוקיי, לא ציפיתי לי כזו תשובה, אבל אין לי בעיה, אני זורם איתך, למה?
כי התוצאה היא שכמעט ואין היום, אני מדבר על הז'אנר שלי, כן?
חופשי, אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה.
על הז'אנר שלי, הכוונה שלנו, הפיוטי, הזה, כן? פספוס מכיוון ש הוא נעצר כמה שנים טובות לפחות מזווית ראייתי. אז איזשהו פספוס שאנחנו בגלל שהיה לנו הרבה הרבה לחנים מן המוכן, אז זה הכניס אותנו למין תרדמת של יצירה. לא צריך להתאמץ ולהלחין, ואז מלחינים, אני מכיר אגב הרבה מוכשרים שלא מוצאים את הדברים שלהם החוצה, כי אם לא יגידו אחר כך שזה פעם עבדו לא אפשר את זה, אז זה כבר לא שווה. מה, זה יהודי הלחין את זה? אין אבי בעירו וכזה. ואז נכנסנו לתרדמת. למרות שהייתה פעם תקופה מאוד יפה, כשעזרא אהרון הלחין ומוני טבעוני, וזו תקופה יפה, ועשו לחנים יפהפים. שהיום החלום שלי זה לחדש אותם מרוב שהם יפים, באמת יפים. ואני אומר, אם לא היה את מצרים, היינו ממשיכים להלחין מאז ועד היום. כמובן, אי אפשר לדעת, יכול להיות שזה היה דווקא יותר גרוע. אני מאמין שכל המהלכים לטובה. הכל, הכל, הכל לטובה. יש לי גם הסבר שנראה לי כך, למה היינו צריכים לעבור את התהליך הזה, אבל מי יודע, להשם פתרונים.
מה יכול להיות ההסבר לדבר כזה? כי תשמע, אני מבין את הסיטואציה, אני מבין למה זה קרה. אנשים גדלו, נולדו וגדלו במצרים, בלבנון, בסוריה, בכל מיני מקומות, אז אוטומטית הם הביאו את המוזיקה הזו לכאן, ולתת שיר או פיוט כדוגמה, אל בעוני הבית, או אל עד לי לעד, או בתיצאי מבית קדש, שהרבה מאוד מכירים את הפיוטים האלה, ואגב, זה לא נמאס לשיר את זה. כן?
נכון.
זה הכי כיף בעולם
לשיר את זה. ואגב, לא זאת נקודת הפספוס שאני מדבר עליה, כי אין לי בעיה עם כל השירים האלה
כמובן,
גם יחד.
כמובן, אני
רק,
בטוח.
רק שהם תחת הגדרה של שירים. כשאנחנו נראה למוזיקה יהודית, לי בראש לא מתחבר שירה.
אלא?
מתחבר לי פיוט. עובדה שהשירה הספרדית היחידה שחיה הכי הרבה זמן כאן, ועדיין שמרה על כבודה, זה שירת הבקשות.
מה המקור של שירת הבקשות? יש לנו 63 כמדומני פיוטים בשירת הבקשות, אם אינני טועה, לא כולל הפתיחים והעניינים. כמה, מה המקור של כל פיוט? כל פיוט, המקור שלו הוא יהודי באמת?
לפי מה שאני הבנתי, לא חקרתי את הנושא הזה, לא קראתי על זה מספיק, כך שאני רוצה לומר סתם דברים לא בדוקים, אבל היא מגיעה איפשהו מסוריה.
אוקיי. כאילו מהמקומות היהודים, מהמקומות היהודים של סוריה.
איזה מסע טורקי, ודאי שעבר שם איזשהו מסע טורקי, איכשהו שומעים, הצבע של הבקשות הוא מאוד טורקי, כמו הימים הנוראים אגב. אולי חבל קורדיסטן מחבר את הדברים האלה גם מבחינה תרבותית. אז זה מגיע מהאזורים האלה. מה שאני יודע זה כאילו שמעתי ככה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל שהם בעיקר לחנים מקוריים. זאת אומרת, לא בעיקר.
לחנים יהודים מקוריים.
כן, אני לא מכיר את הלחנים האלה ממדינות ערב, בצורך העניין. אני די מכיר שירים ממדינות ערב, ואני לא מכיר את הלחנים האלה. יש דברים שבשנים האחרונות הוכנסו, בעיקר ג'נים ילל וכל מיני קטעים כאלה שאז יוצאים לאיזשהו אילתור ואז מביאים מוזיקות מבחוץ. אבל הלחנים עצמם, הם גם עושים רושם של יהודים. כן. המוזיקאים היהודים פעלו בטורקיה שלפני 500 שנה, 450 שנה, פעלו מלחינים יהודים בטורקיה. בזמנו נפל לידי פרויקט שעשו ממוזיקה שמצאו מלפני 450 שנה. אני לא יודע איך היא השתמרה בדיוק או משהו, אבל כך היה כתוב, לחנים יהודיים מלפני כ-500 שנה,
okay.
בטורקית. סגנון של מואשך, זה שירה מקהלתית גדולה כזאת. אני זוכר, היה אחד בחיג'אז קר, והיה אחד במוחייר קורדי, ודברים נפלאים, ואתה שומע שזה בסיס של מוזיקה טורקית. זאת אומרת, גם המקור של הטורקי בסופו של דבר, איפשהו, אם לא הכל, כי אנחנו לא יודעים, אבל היו מעורבים שם יהודים בשלבי היצירה. ללא ספק.
אנחנו כאמור גם נמצאים ערב תשעה באב. מה מקומו של החזן ביום תשעה באב? דיברנו על הבנת הטקסט. איזה מנגינות אתה מכיר? אתה מכיר מנגינות מסתם שקשורות בתשעה באב? יש מקמים מסוימים, ואני יודע, בעדות מסוימות, שיש שבתות שאתה לא עושה את אותו מקם רק בשבת חזון, שזה שבת של תשעה באב. נכון?
כן. חיג'אז, זה מקם שהוא לא קיים בכל שבתות השנה.
אצל החלבים או אצל כל הירושלמים?
אצל החלבים, כי בדרך כלל הרשימה הזאת מזוהה עם חלבים יותר.
כן.
אין חיג'אז כל ימות השנה, למעט מקומות של עצב כמו חיי שרה, מותה של שרה, ושבת חזון, ולא יודע אם יש עוד איזושהי הזדמנות, אבל זהו כמעט.
וואו, זה...
אם אני זוכר נכון, זה השניים האלה. ואם יש עוד אחד, זה גם קשור לאיזשהו אחרי מות, אני חושב גם כן אולי. אין משהו באזור הזה. איפה שכתוב משהו, קשור למשהו טרגי, אז עושים חיג'אז, שהוא נשמע כמו קינה, כמו משהו עצוב.
ואין מצב לעשות את מקם, אין מצב בידו של החזן לעשות מקם שהוא אולי עצוב מהצבע שלו, אבל אולי אפשר לעשות טיפה יותר שמח. יש שירים, אתה יודע, אני לא רוצה פשוט לרדת לרזולוציות שהמאזינים אולי לפעמים, אתה יודע, אנחנו יורדים למקומות יותר מדי עמוקים, אבל אין, החזן לא יודע להנגיש. למה בתשעה באב רק עושים מקם חיג'אז? למה לא יכול לעשות במשך השנה? אגב, זה מקם שאני מאוד מאוד אוהב. אני מאוד מחובר למקם הזה, ואני חוטא גם לפעמים שבתות שהן לא קשורות לחיי שרה או אחרי מות תשעה באב, אני גם עושה אותו לפעמים שבתות. אני מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד מחובר אליו.
תשמע, יש לי משהו מעניין להגיד על זה. עכשיו זה עולה תוך זה שאתה שואל, כי באמת זו שאלה שלא התאמתתי איתה אף פעם. אני מדבר בקורס, דווקא זה הנוכחי, בקודמים לא התעסקתי עם זה, בקורס הזה על איך להתייחס למקמים לא רק אל אופני טיפול, אלא כעל צבעים. זאת אומרת, כן צריך להיות חשיבות, האם אני מסוגל לקחת מקם שמח ולהלביש אותו על טקסט עצוב, ולהוציא ממנו את העצב שיש בו, שזה אומנות בפני עצמה. לא תמיד יהיה החיג'אז הוא העצוב, הרסט הוא השמח, וזה וזה וזה. אבל אף פעם לא שאלתי את עצמי, באמת ספציפית לגבי זמנים בשנה, יהודיים, שלמשל עכשיו עצוב, אז עושים חיג'אז. אבל זה דווקא נקודה מעניינת, שנראה לי שהיא קשורה למה שדיברנו מקודם. זה חלק מהרעיון שלא אתה תוביל את העניינים, אלא התפילה מוליכה אותך. אז נותנים לך מקם שהוא יוליך אותך. יכול להיות, עכשיו אני מתפייט על זה, אבל אני לא יודע, לא חשבתי על זה מספיק, אבל נשמע לי כמו דבר רגיוני. זו התפילה, אנחנו בזמן עצוב, יש חיג'אז, לך עם זה. עכשיו, אל תנסה להיות יצירתי, זה בדיוק חלק מהעניין, כי אתה כלי שרת בעד היצירה עכשיו ולא להפך. ייתכן והנקודות האלה קשורות. תשמע, אני אגיד לך משהו. אני יליד קירת אונו, רוב חיי חייתי בקירת אונו, וממש ברחוב של ההורים, ברחוב ירושלים, בקירת אונו, היה גר יהודי מבוגר שנפטר לאחרונה, קראו לו רבי אהרון המי, יהודי עיראקי מבוגר, שיצא לי באחת משנותיו האחרונות, יצא לי להתפלל בבית הכנסת שלהם, בית הכנסת יוצא עדת בבל, בקירת אונו, בפעתי קירת אונו שם, וזה היה תשעה באב, הלכתי לשמוע את הקינות שם, מאוד התגעגעתי, אתה יודע, לבית, למגינות העיראקיות, פחות ירושלמי, רציתי לשמוע את הבית. מי ששומע תפילה של עיראקים אותנטיים, יש גם בכנס כזה בפרדס קץ, אם אני לא טועה, פה לא רחוק, זה לבכות. וגם תימנים מסוימים, אלה שיש להם סבלנות, ויש עדות מסוימות שהמנגינות שלהם ממש... אז התחשקתי לחזור למקורות. והלכתי לשם, וזה היה לא מעל מעדן. ואחר כך יצא לי, זאת אומרת, הצעתי את עצמי להסיע אותו לכיוון הבית, אחרי התפילה. בכל זאת, אותו רחוב, אז... הרשיתי לעצמי לבוא ולהציע לו שהוא יישא דווקא איתי, מאוד רציתי לנסוע איתו, הוא מאוד, מאוד מבוגר, ובדרך, אני זוכר, הקלטתי אותו גם ברשותו, הוא השמיע לי, יש אצל העיראקים בצהריים של מנחה, עושים את פרשת חנה ושיבת בניה בערבית.
אוקיי.
והוא השמיע לי קטעים מזה, ולשמוע את זה, זה לא דברים שקיימים, זה לא דברים שקיימים. הכל הטבעי, אתה שומע פה, אפס אגו, אפס אגו. זו דוגמה מוחשית, אני זכיתי לשמוע כאלה, שאתה הכלי ביד היצירה ולא להפך. נטו, זה המסורת, ככה אנחנו מגישים אותה, אני לא צריך להפעיל את המחשבה שלי. אני זורם עם זה, וזה היה כל כך נוגע ומרגש, בלי להפעיל עליי שום מניפולציות, הוא פשוט שווה אותי והכניס אותי באחת לתחושת האבל על חורמן הבית, וזה היה משהו פנטסטי.
אתה ציינת משהו מאוד מאוד מעניין, שאני רוצה דווקא לגעת בנקודה ששמעתי אותה ממך. לא עכשיו, בעבר. העניין של הנוסח בשבת. אתה דיברת בזמנו באיזושהי סיטואציה, אני לא זוכר איפה ומתי, על העניין של, יש חזנות בשבת, שזה חזנות שבה החזן מאלתר, פרוביזטור, ועושה פה ושם, וכל מיני עליות וירידות לפי ראות עיניו, ויש עדות שהן מסוימות שיש להן את הנוסח שלהן. אתה דיברת על זה, וזה נורא, מצד אחד נכון, כן? מצד אחד נכון מאוד, כי אני אומנם חצי בוחרי, חצי קורדי, ושילוב אגב טורף. אבל...
נדיר המציאות.
די, כן. אבל עד היום, לא משנה כמה שאני אשמע את החזנים הכי 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 גדולים בעולם, אם אני הולך לבית כנסת של המשפחה שלי בתל אביב, ושומע את החזנות בשבת בבוקר, ולא משנה שיהיה הבן אדם הכי לא חזן בעולם, הוא יעלה לטבע ויעשה את הניגון המסורתי, הבוחרי של שבת בבוקר, אני אוריד דמעות, לא יעזור שום דבר. ואני כל כך הזדהיתי עם מה שאתה אז אמרת, אבל בן אדם אולי שהוא ירושלמי, אולי הוא לא יבין את זה. בגלל מה שאתה אמרת אז, אצלי בבית הכנסת, יש מקומות מסוימים שפשוט בניתי איזושהי תבנית חזנותית, כן? בגלל שהבית הכנסת שלי שאני מחזן בו, אז הוא בנוי מהרבה מאוד עדות. הוא מאוד מאוד מעורב.
כמו רוב בתי הכנסת היום.
כן, אבל הוא היום לא מזדהה עם שום עדה, ויש שם הכל, באמת הכל, בכל מכל. ואני לא יכול לעשות איזשהו ניגון של עדה מסוימת, כי שלא יבינו. ואז החלטתי לבנות במקומות מסוימים בתפילה, תבנית, בגלל מה שאמרת, תבנית מסוימת, כדי שאנשים ישמעו את אותה תבנית כל שבת, ואחרי תקופה, לא יודע כמה זמן, זה יכניס אותם לשבת. כי אני דוגמה עכשיו לילה של שבת, אני עושה איזה דוגמה מנגינה מסוימת שבניתי ועבדתי עליה די הרבה, וכשכל בן אדם, פשוט אנשים באים אליי, אומרים לי, שמע, אני מחכה ללילה של שבת שלך. אני עושה כל שבת את, לא יודע, את המקם, מה שבמסורת, או לפעמים מה שבא לי, לפעמים, ולילה של שבת כולם מחכים אליו. אתה מבין? ועל זה באמת יישר כוח, כי אדם באמת כמוך שם לב לדברים הללו. ואני התפתחתי בדברים הללו באמת בזכותך, אבל אני חושב שחשוב שכל אחד ואחד ידע את זה. זה המושג, וזה הסוד של המושג נוסח.
אני במקרה זוכר על מה, על מה, על, על מה, על מה אתה מדבר, על איזה סרטון בדיוק אתה מדבר. בזמנו חטפתי הרבה ריקושטים.
מתאר לעצמי שחטפת, אבל הזדהיתי.
לא, לא פשוט לשחוט פרות קדושות באמצע רחוב בהודו. זה לא, זה לא קל. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא מדבר דווקא על לחנים, שצריך להיות קטעי לחנים. אם כן, כמו שאתה עושה, זה נפלא. נפלא אפילו עוד יותר. כי אז הקהל תמיד שותף גם לתפילה, הוא מתחבר לתפילה. אבל יש פה משהו הרבה יותר מעבר לזה. בשביל להסביר את הנקודה הזאת, ממש בקצרה. כי דוגמאות תמיד מקצרות תהליכים, אז אני אביא דוגמה. דווקא מהעולם הערבי. יש מה שנקרא מואזין. יודעים, חוק המואזין וכל ה... המואזין. שיטת התפילה שלו עובדת די בצורה של מה שאנחנו מכירים, המקאמים, אופן הטיפול שלהם, אופן הפיתוח שלהם. אבל עדיין אתה תשמע הבדל גדול מאוד בין איך שנשמע מעוול של זמר על במה, לבין איך שנשמע מואזין. הוא לא יעשה את אותם המהלכים שעושה הזמר, כי אז אין שום הבדל בין תפילה לבין שירה. על זה דיברתי. זו הנקודה הפנימית של הדברים. ברגע שבן אדם שמגיע לבית הכנסת, הסגנון התפילה, לוקח אותו לבמה, אני חושב שזה חיסרון. הקהל מאוד נהנה מזה, כמו שאמר לי אותו בחור בקורס. מה, אבל זה יפה. אבל אם אני עושה לך את זה לשירת הבקשות שלך, אז אתה כבר נפגע עכשיו. וזה בדיוק לא, זה לא שונה למעשה אחד מהשני. אז אני אומר, אפילו לא ברמת הלחנים, שיהיה לחנים של קטעי תפילה, שמהלך התפילה, יהיה אווירה של חרדת קודש. לא עכשיו, גם דיברנו בהתחלה על הטיפול במילים. מטבע הדברים, כשזה הופך להיות כמו סגנון של הופעה, אז עוד פעם, המהלך המוזיקלי הוא מה שחשוב. וזה אחת הסיבות שהמילים כל הזמן גם נופלות, ולא מקבלות את הטיפול והיחס הראוי להם. ואז זה כבר יוצא מגדר תפילה. אני הייתי מצפה שכשנשמע תפילה, זה יהיה שוב באותו סגנון. באותו סגנון, כי זה הסגנון הירושלמי. הסגנון המוואלים, המקאמים, המעברים. אבל שיהיה בתחושה, זאת אומרת, שיהיה תשומת לב. עכשיו אני הולך חזן, עכשיו אני אתן שיהיה אווירה של חרדת קודש. לא אווירה של השתוללות, של במה, של מוואלים שנועדו לשחות מהקהל. כן? זה יפה וזה טוב, זה חלק מהתרבות שלנו. אבל יש לזה מקום. זה מקום אחר.
אתה יודע, המורה שלי היה כל כך מתעצבן עם מישהו בכיתה, היה עושה, אתה יודע, אתה זה, וואו, אני מתעצבן.
אני טיפם בכנסת של עיראק עם חזן, וברחוב הרצל בקריית אונו. שם עיראקים מאוד מבוגרים. עליתי, זה היה שבת במקם בית, ובתחילת הדרך הייתי מאוד קנאי לרשימה הזאת, ועשיתי קדיש בלחן של קץ גלות, גלה, כולי דקן לי של עבדל וואב. אני לא אשכח את הרגע שגעתי להיקרב משיחה, אז עונים אמן. אבל אחד צעק,
בטח, לא?
במקום אמן. יצא כזה טבעי.
זה המון קרה לי.
ואני התאפקתי שלא לצחוק.
אני רוצה באמת להודות לך, על שבאמת כיבדת אותנו בנוכחותך כאן ברדיו, ואפשרת לנו ליהנות, איך אומרים ככה, לשאוב ממך כל כך הרבה ידע ומידע, כי אני גם, אני מאוד מאוד אוהב את זה, וגם לומד את זה, וגם אני מתאר לעצמי שהרבה מאוד מאזינים ששמעו את הרעיון הזה, החכימו, וזה חשוב מאוד. אני באופן אישי מאוד מאוד החכמתי מהרעיון הזה, ומשהו להגיד לסיום?
כן, אתה יודע מה? אני פותח ואומר להם שכל דבר שיאמר כאן, קחו אותו בערבון מוגבל. לא לקחת שום דבר שאני אומר כאילו זה איזושהי תורה מסיני. בסך הכל אנחנו אומרים את מה שאנחנו השגנו, ואיך שהדברים נראים מזווית ראייתנו, אנחנו לא באים לשלול שום דעה אחרת. וזה היופי, שאנחנו ככה מפרים אחד את השני, וכששומעים דעה אחרת, אמרנו, אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה.
באמת.
צריך להישען אחורה, להכיל את זה פנימה, ואז יש לנו את הכלי לאבד מתוך מה שאנחנו השגנו, מתוך מה שהרגע שמענו, לברר מתוך זה את האמת, לפחות זו שנוגעת לנו, והלוואי שגם את האמת הכללית. אז כל מה שאמרתי, אני מקווה שבאמת קלעתי לאמת. זה דברים שבאו אחרי הרבה ניסיון וניסוי ותאייה ותהייה גם כן. ודברים שעם השנים יצא לי להבין אותם כמו שהשתדלתי להציג אותם. אבל תמיד צריך לזכור, בסופו של דבר, אף אחד מאיתנו לא, אין לו בעלות על האמת. ויהי רצון שבאמת הדברים כוונו אל האמת ככל שניתן. ויהיו רק לתועלת, ולא לשום דבר הפך התועלת, והפך האמת. ולסיום, עוד זווית של תשעה באב, זה כל העניין של שנחרב בגלל שנאת חינם. ויבנה לעתיד לבוא בעזרת השם בזכות אהבת חינם, ואני רוצה לאחל לנו, אלה שמתעסקים עם השירה, ולקהל ששומע אותנו בבית ושאוהב את השירה, שתמיד תהיה בינינו אחדות, בין זמרים לזמרים ובין חזנים לחזנים, למרות שבטבע שלנו אומן שונא בין אומנותו, אבל אנחנו צריכים להתעלות קצת מעל זה, שכולם ידעו לשלב ידיים ביחד, מלחינים וכותבים ונגנים וזמרים, לא תחרות, כי אנחנו לא תופסים את המוזיקה כמטרה, רק כאמצעי. ואם האמצעי הוא להתחבר לבורא עולם, אז אם אנחנו לא נתחבר ביחד, אנחנו בעצם מפילים את כל החוליה המקשרת בין עליונים לתחתונים. ואנחנו כמוזיקאים צריכים לזכור תמיד לעבוד ביחד, כי אנחנו בסך הכל משרתי ציבור, ודווקא במקומותינו, מוזיקה שעוסקת בחיבורים, אוי לה אם היא תהפך להיות דברים של פירוד. גם נראים דברים שהם זה כנגד זה, לזכור שאנחנו רק באים ביחד למצוא את הנקודה האמצעית, ולא להיות כנגד זה.
עבודה יש מספיק לכולם, ברוך השם. רק צדע, אם נשמור על שלום, אז תישאר עבודה לכולם, ברוך השם. זיו יחזקאל, תודה רבה 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 על שהיית איתנו.
תודה לך גיל על רעיון מאוד מעמיק, מאוד יסודי, שאלות לעניין, רואים שהנושא נוגע לתוכחה ממש, ותודה רבה למאזינים על הסבלנות, לשיחה לא פשוטה,
באמת.
מלאה בתובנות, ושיהיה לכולנו בעזרת השם ימים שיהפכו מהסתרה גדולה, לגילוי האמיתי שמסתתר בתוכם.
אמן ואמן. תודה רבה לעבר משחקו וטכנאי, תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו בכל חי מיוזיק, ובא לציון גואל, אמן ואמן.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.